אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
היי היי, אנחנו היום עם נושא דרמטי בכל גיל, ובטח בתקופה של גיל המעבר, החרדה. שמי לינה מרים שלו, אני אישה באמצע החיים, אמא לשני בנים, מטפלת, הילרית, מרפאה בקול וצליל וזמרת יוצרת. מזה עשור אני עוסקת בגוף נפש של נשים. בתוכנית שלנו אנחנו נתייחס לתקופה הכי מוטרפת בחיים של אישה, גיל המעבר. הגיל הזה מאתגר אותנו כמעט בכל רובד אפשרי. בריאות, הורמונים, קריירה, זוגיות, מיניות, הורות, ההזדקנות של ההורים שלנו, ההזדקנות שלנו ועוד. אנחנו מבולבלות ומוצפות. אנחנו מנסות לשחות באוקיינוס החדש הזה, ולא תמיד מצליחות. אז כאן בתוכנית לינה פאוז, אנחנו נעצור רגע. נבחן את הדברים יותר לעומק. אנחנו נלמד מרשת רחבה של מומחים. נקבל ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות שער לצמיחה והתפתחות. ואנחנו נפגוש גם עולמות מוזיקליים של ריפוי ורוגע שכל כך דרושים לנו, וכמובן נענה לשאלות של מאזינות. אז אתן מוזמנות ומוזמנים להתקשר למספר הטלפון 03-677-3636, להשאיר הודעות במספר הוואטסאפ שלנו 053-807-1213, ולהיכנס לדף הפייסבוק כמובן ולסמן לנו לייק. תוכלו לשמוע ולראות אותנו באפליקציית רדיו סול ישראל. אז טכנאי השידור שלנו היום באופן לא מפתיע בכלל הוא שוקי אברהם. בואו נתחיל עם שיר שנקרא שביר של אריק איינשטיין.
לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
חגית היא אישה בת 52. במשך 30 שנה חגית עובדת במקום אחד. היא מנהלת אדמיניסטרטיבית בחברה מוסדית. היא לא כל כך מרגישה שהיא ממצה את היכולות שלה בעבודה, אבל נוח לה שם, והיא כבר התרגלה. ואומנם תמיד אמרו לה שיצא ממנה משהו גדול בתיכון, אמרו לה שאולי היא תהיה מאוד מצליחה, אבל בסוף היא מצאה את עצמה במקום הזה, וכמו שהיא אומרת, נתקעה שם. בזמן הזה היא נישאה, גידלה 3 ילדים, שכרגע אחד אחרי השני עוזבים את הבית. ולפני 2 פסקה הווסת שלה. במקביל, הבן הראשון שלה התגייס לצבא, ובמקביל, הבוס שהיא עבדה איתו במשך 30 שנה, יצא לגמלאות. והביאו לה אחד חדש, צעיר, יהיר, מאוד נמרץ כזה, שהתחיל ללחוץ עליה. בקיצור, זאת הייתה הפעם הראשונה שהתפרצה החרדה אצל חגית. בהתחלה היא חשבה שהיא מקבלת התקף לב. היא טסה לבית חולים, עשו לה את כל הבדיקות, והכל יצא תקין. ואז, פעם ראשונה, היא בעצם שמעה את המושג הזה, התקף חרדה. היא עברה את זה. הסבירו לה מה עושים, היא השתקמה, אפשר לומר, אבל מאז בעצם החרדה נמצאת קבע בחיים שלה. יש תקופות שפחות, ויש תקופות שיותר. היא פחות מרוכזת בעבודה, יש לה המון המון מחשבות קשות ומציפות בלילה, השינה שלה לגמרי משובשת, וקשה לה, קשה לה מאוד לחיות ככה. זה סיפור של אישה אחת, אבל בפועל, בגרסה כזאת או אחרת, זה סיפור של נשים רבות שמגיעות אליי לקליניקה, שמגיעות לתהליכי עומק במעבר אליי שאני מעבירה. והיום אנחנו ננסה להבין ביחד איך אפשר בעצם לעזור לחגית. והאם הדבר הזה בכלל ניתן לשינוי? אפשר לשנות את זה? אנחנו נבין מה זה חרדה, למה היא קורית, מה בכלל מציף אותה כל כך חזק בגיל המעבר. אז לשם כך הזמנתי לאולפן את אירי סובינסקי, שהיא מתמחה בעבודה עם חרדות ובכלל עם תת המודע שלנו. היא מטפלת, היא מאמנת לזוגיות, היא מאמנת אנשים עם רגישות גבוהה, היא סופרת ומרצה. ואני רוצה לשאול אותך, איריס, מה זה בכלל חרדה? כאילו, איך מגדירים חרדה?
התשובה שאני אביא על חרדה באה מכמה מקומות. קודם כל, החוויה האישית שלי, גם בגיל המעבר, וחוויתי חרדות, וגם בעבודה עם הרבה מטופלים שלי, וגם מהראייה האנתרופוסופית שאני חלק ממנה.
אוקיי.
לא יודעת כמה זה ההגדרה הנורמטיבית.
הקלאסית, אבל קלאסית זה לא מעניין. מעניין דווקא ההגדרה שלך.
אז בואי נתחיל בזה שהחרדה, אנחנו מזהים אותה דרך סימפטומים. כמו דפיקות לב, כמו בעיות נשימה, כמו מתח, מחשבות שמסתובבות בראש, רצות עוד פעם ועוד פעם, מעגלי מחשבה כאלה שלא מפסיקים. אבל בעצם יש לה בערך 30,000 תופעות.
30,000 תופעות?
כמעט כל תופעה שבן אדם מרגיש יכולה להיות גם חרדה. Okay. ואם אנחנו מתחילים להגיד את כל הרשימה, אז גם בן אדם בלי חרדה ימצא שם חלק מהתופעות. זאת אומרת, נורא קשה להגיד מתי אני בחרדה, כי התופעות הן יכולות לבוא גם מדברים אחרים. זה לא, חוץ מהדפיקות לב החזקות והמחשבות המסתובבות והבעיות נשימה, יש עוד באמת המון 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 תופעות שאתה, יש לך אותם מדברים אחרים.
כמו מה? תני לי דוגמה.
קושי לישון בלילה. יש מספיק סיבות לא לישון בלילה, חרדה היא לא היחידה.
נכון.
יש לחץ במצבים חברתיים. אז יש אנשים שהם במבוכה, יש אנשים שהם רגישים למה יגדו עליהם, ויש אנשים שעכשיו בחרדה. מה הסיבה של הלחץ כשיש עוד אנשים מסביב? אז השלוש האלה שאמרתי, שמחשבות מסתובבות, דופק מועץ ודפיקות לב, הם בדרך כלל הזקה יותר גדולה, אבל חשוב לנו להגיד שזה לא רק אלה, ועוד כל מיני דברים שאפילו אולי פעם הייתי רגילה אליי מדברים מסוימים, עכשיו פתאום יכולים להופיע בגלל חרדה, והסיבה השתנתה. בכל מקרה זה אוסף, זה לא רק דבר אחד, שזה כיוון אחד, וכיוון אחר זה שלחרדה היא לא אפס או אחד, יש לי או אין לי. חרדה מתחילה ממשהו מאוד קטן, והולכת וגדלה. שאת הדפיקות לב, את הבעיות נשימה, אני יותר ארגיש כשהחרדה גדולה. אבל בעצם, אם אני הגעתי לשם, כבר כמה זמן אני סובלת מחרדה שאני לא יודעת להגיד שיש לי. ובעצם, אפילו חלק לא קטן באוכלוסייה שלנו מסתובב עם בעיות חרדה, רק בלי לדעת. עד שזה מגיע להיות בלתי נסבל. עד שאני כבר לא ישנה לילות, עד שאני לא יכולה לנשום ואני נבהלת, עד שאנשים מגיעים לבתי חולים באמת, כן. אומרים להם, זה לא בעיית לב, זה חרדה כנראה. והדבר הראשון שמורכב בחרדה זה האבחון. זה להגיד, וואלה, יש לי חרדה.
כן, כי זה יכול להיות מלא דברים אחרים.
זה יכול להיות דברים אחרים, או שדברים שהתרגלתי שזה דברים אחרים, ופתאום עכשיו באים מחרדה ולא מדברים אחרים. עכשיו, היא גם יכולה להופיע בכל מיני נסיבות. זה יכול לבוא במשהו חברתי, זה יכול לבוא בלחץ בעבודה, זה יכול לבוא בלחץ בזוגיות, עם הילדים. גם אין לה נושא, היא יכולה להופיע בכל מיני נושאים שיעירו אותה, כאילו להתעורר. העניין הוא שחרדה, יש לה סוג, כאילו יש לה מסר. חרדה, אני יודעת שאנחנו חושבים שזה מחלה או ברור שאנחנו חווים התקפה, משהו תוקף אותנו,
כן.
אבל חרדה היא כלי של הנפש להעביר לנו מסר שאנחנו לא חיים נכון. שאנחנו לא באמת חיים את מה שנכון לנו, שאנחנו לא דואגים לעצמנו, שהצרכים הבסיסיים שלנו לא מתמלאים, שאין לנו מקום בחיים שלנו. וזה קורה יותר גם אצל אנשים רגישים מאוד, שבאמת מורכב להם להיכנס לתוך החיים, וגם בגיל שדברים מתחילים לזוז, ואני עוד לא יודעת איך לבנות לי את החיים. ולכן זה מגיע לגיל המעבר. גיל המעבר הוא גיל עם המון ערעור, המון דברים משתנים. ואם כבן אדם בניתי לי חיים, אז מצאתי עבודה, ואחרי כמה זמן התחתנתי, ואחרי כמה זמן ילד ראשון, ואחר כך ילד שני, כל פעם בניתי לי עוד קצת הרגלים, שאספתי במשך החיים. מה שקורה בגיל המעבר, שהמון דברים בבת אחת משתנים.
כן.
ואין לי עכשיו חיים לאסוף את זה. אני צריכה עכשיו לתת מענה. והנפש שלנו מגיבה, היא אומרת לנו, יאללה לעבודה, צריך לענות מהר, אין זמן. ואז היא מביאה את החרדה. היא מביאה את החרדה כדי להעיר אותנו. זה הזקה שאומרת, יש פה משהו שחשוב מאוד שתעשו.
את יודעת, אני לפני כמה זמן שמעתי, אני חושבת איזה פודקאסט, שהם דיברו על ה-false self, שאנשים שהם בעצם בונים את החיים שלהם מתוך איזשהו עצמי, שהוא לא עצמי שלהם, אלא מתוך איזה מקום של ריצוי נגיד, או של ככה צריך, או ככה לימדו אותי, מתוך איזה לויאליות לסביבה שלי, למשפחה שלי. ואני באופן אישי פוגשת המון נשים כאלה, שבאמת, כמו שאמרת, רוב החיים שלהן ניסו להיות מאוד בסדר, בסדר בתחום שהם למדו, כדי שאבא יהיה מרוצה, ואמא תהיה, תגיד, איזה ילדה טובה יש לנו. ואז בסדר בזה שהם התחתנו והביאו ילדים כמו כולם, שלא חלילה יהיה זה, גם אם הם לא באמת רצו ילדים בכלל. הם בכלל לא עצרו בכלל לבדוק אם הם רוצות ילדים. ואחר כך, ובאמת, אחד הדברים שאני פוגשת המון אצל נשים בגיל הזה, שהן מתעוררות כזה על החיים שלהן, והן אומרות, מה לעזאזל קרה פה, כאילו? איך הגעתי עד הלום? מה אני עושה פה? אשכרה מתעוררות בבוקר, והן לא מבינות מה הן עושות בחיים שלהן. ואז באמת, יש סיכוי שתתעורר חרדה.
נכון, שמה שקורה זה שהן לא סתם מתעוררות על החיים שלהן, זה שאם הם חיו בתוך איזשהו מסלול עד עכשיו, שהם יכלו להיות רדומות במסלול הזה, אז כשהדברים מתחילים לזוז, כבר אין מסלול. ואז הן צריכות, מחויבות להסתכל על החיים שלהם. ואז הן פתאום רואות גם את מה שהיה, וגם את מה שכבר אין, וגם הן צריכות לבחור דרך, והן צריכות לשאול את עצמם. אני ממשיכה לרצות את מה שהסביבה רוצה, זה האיכות חיים שאני יכולה, וזה לא באמת בחירה, כי אם אישה לא תבחר את האיכות חיים האמיתית שלה, אז תעלה החרדה ותגיד לה, עד כאן, אי אפשר. אני לא מסכימה יותר.
אבל את יודעת מה הרבה אנשים עושים? וזה אני פוגשת גם, זה במקרה הטוב ומגיעות לטיפול. במקרה הפחות טוב, וזה אני חושבת רוב האנשים, פשוט לוקחים כדור. יש חרדה, ניקח ציפרלקס, ציפרלקס יעזור, ואז אין חרדה.
אז זהו, שלא ואז אין חרדה, כל הכדורים יכולים לעזור ויכולים להקל, אבל אם אנחנו מטפלים בסימפטומים דרך הכדורים, ולא באמת מטפלים בסיבות, אז באיזשהו שלב או שהכדורים מפסיקים לעבוד, או שמגיעים עוד דברים חוץ ממה שהכדור מטפל בדבר אחד, אז יגיע משהו נוסף, ואז אולי ניקח גם כדורים לזה וכדורים לזה. אבל בעצם מה שלא נעשה, אז לא באמת ניקח את ההזדמנות. כי החרדה היא סוג של הזקה, היא לד אדום, שבא להגיד לנו, יש לך הזדמנות לחיות אחרת. את יכולה לחבוט אותי ואת החיים שלך יחד איתי. אבל אם את רוצה לחיות, ואת כבר בגיל כזה, שנשאר פחות מהחיים ממה שהיה קודם, אז ההזדמנות היא באמת לבחור חיים שבהם אני יכולה להיות מי שאני, ולחיות את האמת שלי, ולדאוג לצרכים הבסיסיים שלי, ולאכול כמו שהגוף שלי צריך, שזה גם משתנה כמובן בגיל הזה.
נכון.
ולישון כמו שאני צריכה, ולהיות עם האנשים שנכון לי להיות, יש כל כך הרבה פרמטרים של בנכון לי הזה, שזה ממש סוג של מסע להתחיל לבדוק.
את אמרת משפט, יש לך קטעים כאלה שאת אומרת משפטים, ואת לא שמה לב, אבל זה משפטי סטיקר אירי סובינסקי, אני חושבת, צריך להוציא. את אמרת שכאילו החרדה יכולה להגיד לאישה, את יכולה לחבוט אותי וביחד איתי את החיים שלך. את פשוט אמרת את זה. אבל המשפט הזה הוא משפט מטורף, כי בעצם מה שאת אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, זה במקרים מסוימים, כן, אני כרגע חלילה לא מכלילה, יש הרבה אנשים שאין מנוס מלקחת כדורים, זה באמת שם כבר מצב שאי אפשר לסבול אותו, אבל בגדול, אם זה הפתרון הראשון שאני רצה אליו, אני צריכה לקחת בחשבון שיחד עם החרדה, אני אולי גם מחבא את החיים שלי.
ומפספסת הזדמנות. זאת, אפשר לשים את הכדורים באיזשהו שלב בדרך. אבל להתחיל משם, זה אומר שבכלל לא ניסינו.
נכון.
לא לקחנו את מה שנתנו לנו, פשוט זרקנו אותו לפח, פחות או יותר.
כן.
ואני התחלתי עם חרדה שלי, ממקום שלא ידעתי בכלל שזה חרדה, ואחר כך התחלתי להבין שזה חרדה, ואז הלכתי ללמוד קורס למטפלים על חרדה.
איך הבנת שזאת חרדה אצלך?
את זה אני לא זוכרת. אבל אולי קראתי משהו, או כאילו מאוד התעניינתי בנושאים
אבל
האלה.
אבל מה חווית? מה הייתה החוויה שלך?
פסיקות לב, מחשבות מסתובבות, בעיות נשימה. הגעתי לחרדה הגבוהה עם הדברים, לא גיליתי אותה כשהייתה קטנה.
כן.
זה חוכמה בדיעבד שאני יודעת להגיד, ואני יכולה היום לעשות אותה, אבל בהתחלה אני גיליתי אותה בעוצמה. אני הגעתי לשנה שהחרדה ניהלה לי את החיים לגמרי.
באיזה שנה זה היה? בת כמה היית?
משהו כמו 55.
אוקיי.
וזה היה מקום שכאילו לא יכולתי להתעלם מזה יותר, וגם לא רציתי את החיים שזה נתן לי.
כן.
ויש לי באופי הזה, זה מן הקשנות. אם יש הזדמנות אני רוצה, קודם אני לוקחת אותה, אחר כך נראה מה עוד. זה חלק מהדבר הכי עמוק שלי.
כן.
ואז גם הלכתי לקורס אנתרופוסופי למטפלים על חרדה, ואז הבנתי אותה יותר לעומק. אבל כבר אז היה לי איזושהי תחושה שאני יכולה לדבר עם חרדה. ובתוך השיח הזה עם החרדה, עלה משהו מאוד מעניין. עלה שהיא לא סומכת עליי. שהייתי אומרת לה, אני אעשה ככה וככה, אז הייתה אומרת לי, אבל למה עד היום לא עשית את זה? איך אני יודעת שבאמת תעשי את זה? ואז הייתי צריכה לבנות בתוכי תשובות לחרדה, איך אני באמת עשה את זה? איך אני אביא את עצמי למשהו אחר ממה שאני יודעת לעשות וממה שעשיתי עד היום.
אז רגע, אנחנו כאילו הולכות פה כבר קצת לפתרון, ואני רוצה שנרחיב בו טיפה אחרי זה, ואני רוצה עוד לפני כן להבין מה קורה בגיל המעבר שבעצם מתסיס את החרדה הזאת. נגענו בזה קצת, אמרנו שיש נשים שבנו חיים שהם לא בדיוק החיים שתואמים אותן, ואז הן מגלות פתאום בגיל המעבר שזה בעיה. אבל אני גם יחד עם זאת מכירה המון נשים שהן חיות חיים נהדרים ובנו חיים שמאוד מספקים אותן, ופתאום משהו מתפלפ להם במוח. אז מה קורה שם?
האמת שמה שקורה בגיל המעבר, שבהמון מובנים מתחלפים החיים. המון תחומים בחיים שלנו משתנים. והשינוי הזה הוא קודם כל מצב של ערעור. אם אני עומדת על שתי רגליים, אני יציבה, אבל כשאני רוצה ללכת ומרימה רגל, אני בעצם מעוערת. שמה שקורה בגיל המעבר, המון רגליים עולות למעלה.
המון. כמה יש סך הכל.
זהו, אז יש לנו מצד אחד זוגיות שיכולה להשתנות, והבן זוג שלי יכול לעבור מצבים, הוא בעצמו גם מתבגר איתנו. הילדים שיוצאים מהבית עוברים שלבים ודברים משתנים. ילדים שהולכים לצבא. זה כל המערכת הנפשית שלנו משתנה שיש לנו. ילד, אני רואה לחברות שלי שילד שלהם הולך לצבא. זה כאילו משתנה לי החברה. זה חוויה אחרת לגמרי. יש את הנושא של עבודה שהרבה פעמים, אחרי הרבה שנים, או משהו משתנה, או שאנחנו כבר לא יכולות לסבול את זה יותר.
כן.
או שמשהו שם מבקש משהו אחר. ההורים מתבגרים גם יחד איתנו. חלקם מתים.
נכון.
פתאום הם חסרים לנו. חלקם נהיים חולים. הם פתאום צריכים טיפול ועזרה. ויוצא שכמעט בשום כמעט בשום מובן לא נשאר לנו הקרקע שלנו הרגילה.
כן.
וזה קורה בזמן יחסית קצר.
נכון.
ואז אנחנו לא יודעת איפה אנחנו, לא יודעת מה לעשות עם החיים שלנו. כאילו זה לא שבנינו מבנה פירמידה, קומה, 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 בבת
כן,
אחת.
בבת אחת כל ארבעת הרגליים.
בדיוק, נשמטות לנו.
כן.
ואז
זה הזמן להצמיח כנפיים, למשל.
נכון. שזה בדיוק מה שהחרדה מבקשת מאיתנו. כי אם אני אקח את הסיטואציה ויתחיל באמת לבחון מה נכון לי ומה לא נכון לי כבר, ומה אני מכניסה ומה אני מוציאה מהחיים, אז בעצם אני יכולה להתחיל לבנות את המבנה מחדש, את המדרגות האלה.
אז תכף אנחנו
אבל החוויה הזאת לרגע.
כן.
שאני קצת פחות יודעת מי אני, כי לפעמים מי אני תלוי במה שעשיתי, והמון חדש בחיים שלי, ואני עוד לא מכירה, אין לי מחשבות אוטומטיות, על כל דבר צריך לחשוב. זה מאוד מערער. המון החלטות. זה מאוד מערער. ושם החרדה מחכה לנו בפינה לבדוק איך אנחנו הולכים לעבוד, לעבוד ולשמור, וזה נורא חשוב לי, לשמור שנעשה נכון לעצמנו.
כן.
ואני חושבת שזה התחלת הפתרון, זה הגישה הזאת.
הגישה הזאת. אז בוא נעמיק בגישה הזאת, אחרי השיר המדהים שאני ממש מטורפת עליו של מאיר בנאי, שהוא הרגיש לי סופר מתאים, שנקרא חלומות אחרים.
Aquí mi vida, si
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
תודה, תרס, אני רוצה לשתף אותך ואת המאזינות שלנו והמאזינים בסיפור שלא סיפרתי אותו הרבה פעמים, אבל הוא מרגיש לי פתאום, זה צף לי, אני אפילו לא תכננתי. את יודעת שלפני בערך שנה וחצי התגרשתי מבעלי, אחרי הרבה מאוד שנים שככה היינו און ואוף עם ההחלטה הזאת, ובסוף החלטנו שזה הדבר הנכון. ולמרות שאין לי ספק שקיבלנו את ההחלטה הנכונה, עדיין זה לא היה דבר פשוט. ואז בעצם אחרי, אני לא זוכרת כמה חודשים אני חושבת עברו, בערך חצי שנה מאז שהתגרשתי, חליתי בקורונה. והילדים, היו אצל הגרוש, כאילו ככה יצא למזלי שהם היו אצלו, ואני בעצם במשך כמעט 3 שבועות, חטפתי את זה קשוח, זה מהזן הזה, הדלטה קשוח, 3 שבועות הייתי בבית לבד. אין נפש חיה. אני חייבת לומר שעד אותו רגע לא היה לי מושג בכלל מה זה אומר חרדה. לא הכרתי את זה. כאילו הכרתי את זה כמטפלת, כן? כאנשים שהגיעו אליי עם זה. אבל לא הבנתי את החוויה. אוקיי? לא הבנתי את הדבר. ואז התחושה הייתה שאני בבית מתחבא מעצמי. שאני מסתובבת בבית ואני מפחדת להיכנס לסלון כי חשוך שם. וגם אני מדליקה אור, זה לא נעים לי. ואני עוברת בקושי, כן, כי אני הייתי באמת גמורה, בקושי כזה מהחדר אל המטבח, ואני זוכרת איזה רגע שבו עמדתי במטבח, ובכוחות ממש אחרונים ניסיתי להכין לי איזה משהו לאכול, כי ידעתי שאני חייבת לאכול, והרגשתי שאין לי כוח כאילו לעמוד, אין לי כוח, ופתאום באמת תקפה אותי הגברת חרדה. היא תקפה אותי חזק. ואני לא הבנתי מה קורה לי, אני לא יכולתי לנשום. אני הרגשתי שאני לא ממש מתעלפת, ואני לבד, ומי, אף אחד לא יבוא אליי, גם אם אני אזמין אמבולנס, אני לא יודעת אם יבואו, כן, עם קורונה. ואני ממש זוכרת הרגע הזה, זה היה רגע מאוד מעצים, שאני התיישבתי על הכיסא, אני חיבקתי את עצמי, פיזית, ואמרתי, אני ממש דיברתי עם הילדה שבפנים, אמרתי לה, את בסדר, הכל בסדר. אני חושבת שחצי שעה ישבתי על הכיסא, חיבקתי את עצמי, ואמרתי, את בסדר, הכל בסדר. ככה כמו מנטרה. ונשמתי. וזה עזר לי לעבור את זה. אז מהסיפור הזה האישי, אני אשמח אם נעמיק קצת בלתת כלים לנשים, כי אמרנו שזה בעצם הזדמנות. כאילו, אבל, אוקיי, אבל כשאני חווה חרדה זה קשה, זה קשוח, אז מה עושים?
אז קודם כל, גם על המשפט האחרון שאמרת, אני רוצה רגע לדבר.
כן.
כי אם אני לא זיהיתי קודם שיש לי חרדה, אז באמת הפעם הראשונה יכולה להיות מאוד חזקה, אבל העיקרון הוא שחרדה לא באה בבת אחת. שאם אני יודעת לזהות אותה קודם, היא לא צריכה להגיע להתקפה כזאת. אפשר לעבוד איתה בקטן. אוקיי? בשביל זה צריך להתעניין בנושא, להבין אותו קצת, אבל להכיר אותו. אם הגעתי לחרדה גדולה, זה אומר שקודם הייתי בחרדה קטנה, ולפעם הבאה אני יכולה למנוע שאחד הדברים שקורים זה חרדה מהפעם הבאה, אחרי הפעם הראשונה. זה לא חייבת לבוא עוד פעם גדולה, אפשר לעצור את זה קודם. זה דבר ראשון, לא להישאר עם הפחד הנורא הזה. עכשיו, אמרנו שחרדה באה כשאני לא ידעתי, או לא היה לי מספיק כוחות, לדאוג לעצמי. חרדה באה להגיד לי, את בסכנה. את חיה חיים שלא מתאימים לך, את בסכנה.
כן.
למשל, אנחנו יודעים שאנורקסיה באה עם חרדה. בן אדם לא אוכל, לא מזין את עצמו. אז יש שם גם חרדה.
כן.
אוקיי? כי, כן. הגוף צריך את האוכל. אז בשבילנו גם, אנחנו גדלנו בתרבות של לתת המון החוצה ולאחרים, ושזה הדבר החברתי הנכון. אז אני רוצה לשים פה שלא תמיד ולא רק, כי זה מביא מחלות. זאת אומרת, אם אני לא לוקחת אחריות על עצמי, ונותנת לעצמי את מה שאני צריכה, ואני יכולה, אני אהיה עול על אחרים אחר כך. אז זה לא חוכמה רק לתת החוצה ולא לדאוג לעצמי. בעיניי זה אפילו חוסר אחריות.
כן.
דווקא כאדם חברתי שחי בחברה, שהיא תסבול מזה שאני יכולה, אז אני צריכה לדאוג לעצמי ולא להגיע לשם. שזה קצת תשובה, לפני חרדה. בוא נעשה משהו לפני. עכשיו, חרדה זה לא משהו שקרה לשכן הזה ולשכן הזה. חרדה זה כלי פנימי של הנפש, ויכול לקרות לכל אחד.
אוקיי.
אוקיי? ויכול להיות שאני גם תחת חרדה ברמה מסוימת, ואני לא יודע. זה לא משהו רחוק. משהו שהוא חלק מהחיים. גם את זה לקחת בחשבון, שזה לא... לא קרה לי, אז זה לא מעניין. זה בעצם אני יכולה למנוע, או למנוע את זה שזה יגדל, או למנוע את הפעם הבאה. זה בידיים שלנו, זה לא בלתי אפשרי, וזה נורמלי לחיות, לעשות את זה.
אוקיי, אז אם כבר, הרי רוב האנשים באמת לא ידעו לזהות את החרדה לפני. הם ידעו לזהות אותה כשהיא כבר הגיעה. אז עכשיו כשהיא הגיעה, מה אני עושה אקוטי בזמן שזה קורה, ומה אני עושה אחר כך?
הדוגמה שנתתי נורא יפה. אם החרדה באה כדי להגיד לי שאני לא נאמנה על עצמי ולא דואגת לעצמי, אז זה להתחיל לדבר עם עצמי ולהגיד לעצמי, אני בסדר. כשאת אמרת אני בסדר, אמרת לחרדה, דברים לא יוצאים משליטה. אני בשליטה, אני יכולה לדאוג לעצמי. זה אני בסדר. אני יכולה לדאוג לעצמי. המשפט שאני אומרת זה לחרדה, אני מבטיחה לדאוג לעצמי. זה הכלי הראשון שלי. אני מבטיחה לדאוג לעצמי, להיות נאמנה לעצמי ולמלא את הצרכים הבסיסיים שלי. ואז ימשיכו מחשבות בראש, כשאני עוקבת אחר הדל, והמחשבות האלה יהיו כל מיני, אבל כאן אי אפשר וכאן אי אפשר, ואיך תעשי את זה ואיך תעשי את זה, שבדרך כלל אם הגעתי לחרדה כנראה לא ידעתי לעשות אותם.
כן.
אז אני אומרת לעצמי, אני את זה הולכת ללמוד. את זה אני אפתור, אני לא חייבת לפתור באותה שנייה. עצם זה שאני שמה כוונה, שאני הולכת לפתור את המקומות שבהם אני לא דואגת לעצמי,
כן.
כבר מרגיע ברמה מאוד גבוהה את התקפת חרדה.
תני לי דוגמה למשהו נגיד כזה, שאת אפילו מהמטופלות שלך או מטופלים שלך, אנחנו מדברות על נשים, אז מטופלות עדיף, שמישהי זיהתה איזה משהו, ככה שבתוך ההתקף חרדה זיהתה שמשהו שהיא לא דואגת לעצמה, והלכה ועשתה עם זה משהו, המשהו הזה.
אתן לך דוגמה על מישהי שהייתה לה איזושהי זוגיות, אבל הזוגיות הזאת לא הייתה לה מדויקת. מפתיע אותך.
כן.
וכל פעם שהיא חשבה על הזוגיות, משהו היה לה לא נוח, אבל זה גם הלך והתחזק עד התקפת חרדה ממש.
הבנתי. אוקיי.
ואז היא הייתה צריכה ללכת ולבדוק מה, זה לא הזוגיות, זה משהו שהזוגיות, שקשור לזוגיות, שהיא עושה הוא לא מדויק. ואז היא התחילה לבדוק בעצמה מה היא מרגישה על כל מיני דברים בזוגיות, עד שהיא מצאה את המקום שבו היא אמרה, זה המקום שמאיר את החרדה, זה לא... הזוגיות הזאת, זה הדבר, ההתנהגות הספציפית הזאת בתוך הזוגיות.
מה איזה התנהגות, למשל, את זוכרת?
מה שהיה שם, זה שאלה, היה מאוד חשוב, חיים צנועים. מאוד חשוב.
לבן זוג.
לא.
לא.
לא כבן אדם.
כן.
והזוגיות, לא, הבית שהם בנו, לא תמיד טעם את זה, ואותה החיים שמעבר ליכולת הכלכלית, הכניסו לחרדה. והיא לא יכלה להמשיך לחיות במערכת שהיא מעבר ליכולת הכלכלית שלה. יש אנשים שזה מסתדר להם. היא ספציפית לא יכלה, זה היה, כי גם זה היה נגד האמת שלה.
כן.
האמת שלה הייתה לחיות בצניעות.
כן.
אז דברים כאלה, הם, זה לא שזה קופץ לעיניים, זה ללכת לחפש. זה הסיטואציה, מה בסיטואציה? מה הדבר שהוא נגד האמת שלי? מה הדבר שכשאני עושה אותו, אני עובדת נגד האמת שלי. שם נמצאת החרדה. זה כמו מישהי שתאכל, לא תאכל בכלל, ואז הגוף יגיד, אי אפשר. או שהיא תאכל בלי לחשוב, ואז הגוף יגיד, זה כבר לא טוב לי.
כן.
ואם היא לא תקשיב, היא יכולה לבוא שם חרדה. כאילו, חרדה תופיע ברגעים שאני עושה משהו בלי לחשוב איפה האמת שלי.
וכמה פעמים אנחנו עושים את זה בחיים?
וכמה פעמים אנחנו עושים. היא לא מתחילה חזק. היא באה בקטן לתזכר אותנו. ובדרך כלל, אם אני לא שומעת את זה, אני גם לא רוצה לשמוע את זה. זה יצטרך לגדול החרדה עד שאני אשמע את זה.
כן.
עוד אלמנט מאוד חשוב זה הערעור, השינוי הזה שיש בגיל המעבר. אני אספר את הסיפור שלי עזר. קודם כל, אני מדברת על הנושא שנקרא ריתמוסים.
כן.
ריתמוסים זה אומר משהו שחוזר בחיים שלי באופן קבוע, כמו ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ליחות שיניים, שבתות וחגים, זה הכל דברים שחוזרים. הנפש שלנו צריכה את הריתמוסים, הם מחזיקים אותה. אז אם אני אמא ויש לי ילדים שהולכים לבית ספר, אז אני כל בוקר קמה ומכינה להם אוכל ומכינה אותם לבית ספר, והנה יש לי ריתמוס. לא התכוונתי, לא ידעתי, לא חשבתי, אבל היה שם ריתמוס. אם אני הולכת לעבודה כל יום וחוזרת בשעה מסוימת, יש לי ריתמוס.
כן.
הסיפור שלי הוא על היום הראשון שהבן שלי הפסיק ללכת לבית ספר, גמר תיכון, והתחלתי, והוא לא יצא יותר להסעה בבוקר. והתחלתי להרגיש שמשהו מתערער לי בחיים. אותי, אבל מה קרה? הוא גמר תיכון, מה אני?
נכון.
ומכיוון שאני אנתרופוסופית ומתעסקת עם ריתמוסים, אני פתאום קלטתי שבעצם איבדתי ריתמוס. הבוקר הזה שהיה סביבו נעלם לי. עכשיו אני קמה בבוקר, בולבלת, לא יודעת למי אני קמה, למה אני קמה, מה... לא יודעת איך להתחיל את היום. כי הלך לי ההרגל, הלך לי הריתמוס. וממש יכולתי להרגיש את זה, כאילו אפילו יכול להביא התחלה של חרדה.
כן.
ומכיוון שאני יודעת מה זה ריתמוסים, ובאמת זה משהו שאני עובדת עם... עם המטופלות שלי, כשהן מחליפות דברים, אני אומרת להם, בואו נראה איזה ריתמוסים איבדתם, ואיזה ריתמוסים אנחנו בונות במקום, באופן כן. מלאכותי.
כל כך חשוב.
ואז יצרתי לי איזה מסגרת בוקר, שאני קמה בוקר, אני אישית, בתור מטפלת, מרגישה צורך מאוד להתחבר, עושה מדיטציה, ואני עושה משהו עם הגוף, ואחר כך את האורחת בוקר שלי. יש לי סדר קבוע כל בוקר. אני יודעת למה אני קמה. יש לי ריתמוס. ריתמוס גם בנוי לפי מה שאני צריכה, כדי להביא אותי למקום שאני רוצה, או לא סתם. אבל הוא היה מאוד באופן מלאכותי, כי כשהבנתי שאיבדתי ריתמוס, ואני עכשיו בונה לי חדש, הריתמוס צריך לשרת אותי, לא סתם.
לא שאני עכשיו אטפל בעוד מישהו.
החרדה לא משחקת עם משחקים. היא מבקשת שאני אדאג לי. אז ריתמוסים הם כלי מעולה מול חרדה, והם גם משהו להתבונן עליו לפני, ברגע שמשהו משתנה לי בחיים, ואמרנו שזה גיל שהמון דברים משתנים, רגע להסתכל מה השתנה, איזה הרגילים או התנהגויות שלי משתנות יחד עם זה, ומאוד לכבד את זה, ולהגיד, אוקיי, אני פה בונה משהו אחר, כדי שאני אהיה לי את הדבר הנכון לי.
אוקיי. אז בעצם, אם אני אסכם את זה רגע, את נתת שני כלים, אחד כלי אקוטי, שאמרת בעצם שאפשר רגע, אני לא זוכרתי מה את אמרת את זה, אני אמרתי את זה, אבל המקום הזה של הנשימה, והשיח עם החלק של החרדה. אוקיי, ממש לדבר עם החלק הזה ולנהל איתו שיחה ולהבין מה הוא צריך ומה בעצם מבקש להתחבר לאמת. ואז להבטיח לחלק הזה, וזה החלק החשוב, שבאמת אנחנו נתעסק בזה ולחקור את הנושא ולהבין בעצם מה האמת הזאת שמבקשת לקרות בחיים שלי. איפה אני לא מקשיבה לעצמי עד הסוף. ואת נתת את הדוגמה של הריתמוס למשל, שבמקום הישן שכבר לא רלוונטי, אני רוצה לבנות לי אחד חדש, שמחובר למה שאני זקוקה לו בנקודת זמן הזאת. אז תודה, זה היה ממש 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 חשוב. אנחנו עושות ככה, רגע, לפני כן, חשוב לי להגיד, שלאירי סובינסקי יש אתר, ובאתר שלה יש המון המון חומרים מדהימים לקריאה, והרצאות. ואחת ההרצאות שיש שם לשמע בחינם, ללא עלות, נכון? זה הרצאה על חרדה. עכשיו, מה ששמעתם פה זה די על קצה המזלג, שם זה ממש שעה שלמה, זה שעה ההרצאה? משהו כמו שעה. זאת שעה של הרצאה על חרדה. אז מי שבאמת ככה הנושא הזה מאוד נוגע בה, והיא רוצה עוד כלים ועוד ידע, מוזמנת מאוד להרצאה של איריס. בנוסף, אני מזמינה אתכן לאתר שלי, שפשוט נכנסים אליו לינה מרים שלב בגוגל, ובאתר שלי יש מדיטציה של נגד, מה זה נגד? מדיטציה לאנשים שסובלים מפחדים וחרדות. אז גם זה, ההרצאה של איריס, ועם המדיטציה שבעצם עוזרת לנו להתבונן על הפחדים והחרדות, יכולה לעזור לך עם הכלים שנתנו לך היום. אז, זה זמן מצוין למדיטציה שלנו, שככה תתמקד יותר בעניין הזה של כשאנחנו מרגישים אולי לא ממש התקף חרדה, כי אז לא מתאים לעשות מדיטציה, אבל בדיוק בשלבים שאיריס שדיברת עליהם, שהם שלבים התחלתיים, ששם אנחנו, אם אנחנו מזהות את זה, אנחנו בעצם יכולות לעשות לעצמנו קצת רוגע והקשבה וזה. אז בואו נתחיל. אז בואי תמצאי לך מקום נוח לשבת או לשכב. שימי לב לנשימה, לכניסה של האוויר לנחיריים וליציאה שלו. ולרגע אחד תני לדבר הזה שהוא הנשימה שלך להיות הדבר היחיד שחשוב. לכמה דקות בלבד כל מה שיש בחוץ הופך להיות חסר חשיבות, והדבר היחיד שחשוב הוא הנשימה. אז תני לאוויר להיכנס ולצאת, כשהתשומת לב שלך הולכת דווקא להוצאה של האוויר. תתאמצי לקחת אוויר, אלא רק תלווי בדמיון שלך את ההוצאה של האוויר החוצה מהגוף, ותני לאוויר לצאת עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד התחושה שאין אוויר בגוף בכלל. ושם אפשר לעצור ממש ל-2-3 שניות, מן הצירה כזאת של ריק, של שקט, ואז פשוט לתת לאוויר להיכנס לגוף ולהתמלא לבד בלי שאת מתאמצת לקחת אותו. עכשיו אנחנו נתחיל לשים לב לגוף שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו חשות איזשהו מתח, לחץ, חרדה או פחד, זה בא לידי ביטוי בתוך הגוף. יש מקומות בגוף שלנו שמחזיקים את המתח. לפעמים זאת הלסת או הכתפיים. לפעמים זה רצפת האגן, שרירי הנרתיק, לפעמים זה הטוסיקים, לפעמים זה הבטן שלנו שמקובצת פנימה. אז שימי לב מה קורה בגוף שלך. שלך. עכשיו כשזיהית את המקום שבו יש בעיקר את המתח בגוף, את יכולה לקחת אוויר, למלא את המקום הזה באוויר ובתשומת לב, ואז בנשיפה פשוט לשחרר, לתת לזה ממש כמו לנחות למטה ולהרגיש איך המתח זולג החוצה מהגוף שלך, מאותו מקום שהיה תפוס יחד עם הנשיפה. בוא ניקח עוד שאיפה, נמלא את המקום התפוס, ושוב בנשיפה נשחרר. של הראש שלך יש ענן בצבע כחול. כחול שמיים, כחול יפה. ותני לענן הכחול הזה פשוט להיכנס פנימה לתוך הראש, לתוך המוח, לתוך תאי המוח. תני לו למלא את כל הראש. ולזלוג מטה לתוך הגוף, עד שכל הגוף שלך מלא בענן. להרפות את כל המתח שעוד נותר בתוך הגוף, למלא אותו ברוגע ושלווה. ונחזור לכאן ולעכשיו לרדיו סול, לתוכנית שלנו, לירי סובינסקי המדהימה. רוצה להגיד לך תודה על החוכמה שלך. אני עוד אזמין אותך פה כמה פעמים, אין לי ספק. אנחנו דיברנו היום על חרדה והזכרנו את האתר של איריס ואת האתר שלי להרצאות ולמדיטציות. ולכל מידע כמובן, אתם עם... חשוב לך לשאול עוד שאלות, אפשר להרים טלפון לרדיו סול 03-677-3636 או לוואטסאפ 053-807-1213. אנחנו סיימנו להיום, ובשבוע הבא אנחנו נתראה עם תוכנית נוספת של לינה פאוז, נשתמע בעיקר. אז תודה לשוקי אברהם המדהים, ואנחנו נסגור את התוכנית היום, איך לא, עם השיר בך לא נוגע.